רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בואנוס דיאס. חברים, אנחנו כאן במדריד, פרק של קיקטוק, פרק מספר 81, פרק, לא חושב שצריך להגיד, מיוחד. תראו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו כאן לקראת המשחק מחר בין אתלטיקו מדריד וברצלונה, הגענו עם ארנה טיקטס, ואנחנו נמצאים כאן בפלאזה אספניה דיזיין, מלון שמארח אותנו ואת הפודקאסט הזה. גילי ורמוט, מה קורה?
סדר גמור, סדר גמור. אתה יודע, אמרת בואנוס דיאס, וזה ישר מריץ אותי אחורה לתקופה שחיפשתי קבוצה באירופה, ורונן קצה והסוכן שלי דאז היה קשר אליי, אומר לי, בואנוס דיאס, טוש-טוש. והייתי אומר לו, מה בואנוס דיאס, מה זה? אומר לי, גם שסוסיידד יגידו לך בואנוס דיאס, אתה תענה להם מה זה? אבל עד היום הם לא התקשרו, רונן.
עומרי קנדה, מה קורה?
בואנוס דיאס, אמיגו, מה קורה?
אתה רוצה להציג לנו את האורח הנוסף? מי מסתתר מאחורי משקפי השמש?
מאוד מתרגש היום. זה, אם תשאל את האוהד הנורמטיבי במדריד במיוחד, מי זה קובי סידי, אז יגידו לך, אני לא מכיר עם קובי סידי. סניור קובי סידי.
סניור סידי.
אלן קובי.
מנכ״ל הפועל תל אביב לשעבר, זאת ההיכרות שלנו בכדורגל הישראלי, והיום חי על הקו של מדריד תל אביב. ואתה יודע, יש שאומרים שאתה מאוד מקורב לאתלטיקו.
אכן, אני מקורב לאתלטיקו, אני גם בתקופה האחרונה הרמתי את כמות האוהדים של אתלטיקו מדריד בישראל, ממדים שפשוט, לא, אני לא האמנתי שנגיע לממדים כאלה, ונשארתי אדום, כי הייתי אדום, ואתלטיקו עדיין אדומה.
טוב, אז אנחנו נשמע ממך גם סיפורים, קצת inside information על מה שקורה באתלטיקו מדריד, ובעיקרון אנחנו כאן יחד עם הקבוצה שהגיעה איתנו לצפות במשחק, והיינו היום בברנבאו, ואנחנו כאמור מתכוננים למשחק מחר בין אתלטיקו מדריד לברצלונה. קודם כל, הרבה שנים לא היה מאבק הזה בליגה הספרדית, בואו נתחיל מזה, תכף נסביר גם באיזה מצב מגיעה כל קבוצה, אבל שלוש קבוצות, שלוש הגדולות, פער של נקודה אחת בין המקום הראשון לשלישי, ברצלונה כרגע מקום ראשון עם משחק חסר, 57 נקודות, אתלטיקו מדריד עם 56, בתווך נמצאת ריאל מדריד עם אותו מספר נקודות, אז א', מספיק שזה מפגש בין שתי קבוצות ענקיות, בטח בגלל המצב בטבלה זה הופך את המשחק הזה לענקי.
חד משמעית, אחד מהמאבקים הכי מרתקים באירופה ובכלל של השנים האחרונות, שסגרו לנו את הטיסה למשחק הזה, מי האמין שזה יהיה כזה משחק מטורף, בין שתי סגנונות שונים לגמרי, זה תמיד יהיה מעניין לראות, את אתלטיקו הדי, אתה יודע, אפשר לומר, אפורה הגנתית מסודרת, מול קבוצה שרק רוצה להחזיק בכדור טכנית, אז יהיה מעניין לראות, וחוץ מזה, מלבד המפגשים שלהם בליגה, הם שלושתם היו בליגת האלופות עד לפני הדוקרב פנדלים שגם נדבר עליו,
בטח.
וגם בגביע המלך נפגשו ב-25 לפברואר, ה-4-4 המפורסם, שגם אליו אפשר לדבר, אז ככה שכל הזמן יש משחקים גדולים ביניהם, יהיה עוד בשני לאפריל לדעתי הגומלין של הגביע, אז ככה שעוד הטוב עוד לפנינו.
קנדה, קצת תחושות שלך לפני המשחק, באמת.
אני בבתים טקטים, קנדה.
אני מסתובב עם גילי תמיד ברחוב במדריד פה, ואם עד לפני כמה זמן היינו תמיד שומעים רק ריאל מדריד פה, אז באמת אנחנו רואים המון אוהדים אדומים, והשם צ'ולו, זה באמת, זה כמו אלוהים פה, מבחינת האוהדים.
בטח.
מבחינה מקצועית, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, זה כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד שיש להם כאילו 11 בונדרים בהרכב. מספיק להם, באמת, אתלטיקו מדריד, וראינו את זה בניצחון על ריאל, מספיק להם גול אפילו בשנייה הראשונה, ואתה יודע שגול אחד יכול לגמור להם את המשחק. כן. יכולים לחזור אחורה.
היו הרבה אוהדים שראו את המשחק, ואחרי הגול של גלגר אמרו, טוב, בוא נחכה 120 דקות עכשיו עד לפנדלים.
לא יקרה כבר כלום. קובי, תספר לנו קצת על התכונה, באמת בקרב אוהדי אתלטיקו מדריד לקראת המשחק, בכלל על העונה הזאת, אתה יודע, מרגישים שאפשר ללכת עד הסוף.
כן, תשמע, עוד הפעם, הגיעו השחקנים מאוד מאוד מוכשרים, ביניהם גם הבן של
צ'ולו.
צ'ולו. תחושת הבטן שלי, זה כמו שאמרתי במשחק עם פריז סן ז'רמן, וזה פורסם פה, אמרתי, תחושת הבטן שאנחנו חוזרים מפריז עם ניצחון, אני...
וצחקו עליך.
וניצחנו בפריז, אם לא אכפת לך, דקה 90, ואני אומר לך גם מחר, א', אני מקווה שדה פול יחזור, כי הוא קצת פצוע, ותחושת הבטן שלי שאנחנו מחר מסיימים את המשחק הזה עם מקום ראשון.
זה תלוי מתי עשה ריאל מדריד לפני, צריך להגיד, ריאל מדריד מול ויה ריאל, תלוי מתי אתם שומעים את הפרק הזה, אבל גילי, בוא נדבר רגע באמת באיזה מצב מגיעות שתי הקבוצות, אתלטיקו מדריד, קובי, אתה תסכים אחרי שגילי ייתן את הניתוח המקצועי, מגיעה, אתה יודע, שפופה, אני לא רוצה להגיד מרוסקת, הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד תסכול, אתה יודע, בסוף היא ניצחה את הניצחון הכי עצוב שיש, כי היא ניצחה 1-0 את ריאל מדריד, אבל אתה יודע, סיפור הפנדל וההדחה מליגת האלופות, זה בטח משפיע.
קודם כל, כולם עסוקים בפנדל הזה של חוליאן אלוורז, שעין בלתי מזוינת לא ראתה שום דבר, אבל התערבות של עבר שראה את הנגיונת הזאת, ההחלקה הזאת, באמת, בדרך כלל שוור מתערב בביתות פנדלים בדוק רב, זה על השוער אם הוא יצא מהקו או לא. אבל אתה יודע, כמה סמלי שאם יקרה איזה משהו כזה, זה יהיה לטובת ריאל מדריד תמיד.
ועוד נגד אתלטיקו.
ועוד נגד אתלטיקו, שבאמת היה גמר 2014, עם השוויון של רמוס דקה 90, ואז ריאל ניצחו בערכה, וב-2016 גם דוקרב פנדלים בגמר, ועוד בדרך היה עוד איזה משהו, ועכשיו גם, אז אתלטיקו באמת כאילו יש לה איזה מנחוס נגד ריאל מדריד, ואני חושב שהמשחק הזה יכול מאוד לעודד אותה, כי בסוף ניצחה 1-0, היא מסודרת, היא מאורגנת, הקהל בטירוף, אני חושב ש... בסוף, אחרי ההדחה הזאת שהם ירימו, שהם התאוששו, הם מגיעים למשחק הזה. אני לא מדבר על הצד הפיזי, כי זה 120 דקות, זה גומר אותך. אבל אני חושב שעד מחר, מנטלית, הם יגיעו מוכנים.
כן, אפשר לראות גם את שולו בסיום המשחק, ממש בסיום המשחק נגד ריאל מדריד, הולך לקהל ומבקש מהם לעודד את השחקנים ובעצם להרים את הראש. כי בסוף, אתה יודע, אתלטיקו מדריד, ועוד מעט נשמע ממך, קובי, מה אתה מרגיש או מה אתה חושב על ההדחה הזאת מול ריאל מדריד. אבל בסוף, אתלטיקו מדריד, היא עדיין חזק מאוד בגביע, יש לה את הגומלין שהזכרת מול ברצלונה אחרי 4-4 במונג'וויק, זאת אומרת, יש לה משחק בית נגד ברצלונה, והיא במאבק האליפות מאוד מאוד חזק, אז בסך הכל העונה הזאת היא טובה, זאת אומרת, יש עוד הרבה על מה לשחק באתלטיקו.
תשמע, הקבוצה של אתלטיקו מדריד היום, היא קבוצה שאני לא רגיל לראות אותה בשנים האחרונות. זאת קבוצה, כמו שאתם יודעים, בתקופה של הקורונה לקחנו אליפות פה, ונע להקפיד להגיד תמיד שהתקציב שלנו מול ריאל, הם כמעט כפול מאיתנו. אז צ'ולו הזה יודע להעמיד קבוצה, הוא מאמן מאוד מוכשר.
חיילים.
ממש אבל, ממש. נכון שאנחנו אולי פחות אטרקטיביים כמו ברצלונה או ריאל מדריד, אבל זו קבוצה ממושמעת, קבוצה שהיא כמו מכונה.
יש לי שאלה אליך בנושא הזה.
כן.
כי... שולו פה מעל עשור, אם אני לא טועה.
נכון.
שולו מ-2011.
כן, נכון. הוא יודע לשמר, אבל נגיד בליברפול שקלופ עזב והיה קרוב לעשור, אמרו מי יחליף אותו ונעליים גדולות, ופתאום מגיע מאמן אחרי קלופ שלוקח איתם אליפות בהליכה. מה חושבים על הנושא הזה? כאילו קלופ, כאילו שולו כל עוד הוא ירצה הוא ימשיך, או שאומרים צריך כבר להחליף מתישהו?
להערכתי, שולו, כשתהיו מחר במשחק, כשיגידו את השם שלו, תבינו שהוא כמו אלוהים של האוהדים פה.
הקבוצה.
הוא הכוכב של הקבוצה. אתם פשוט לא מבינים. אני לפעמים כשאומרים את השם שלו, אני מפחד שהאצטדיון לא יתמוטט מהזעקה של כל הקהל פה. הוא האגדה הכי גדולה פה, אנשים מטורפים עליו, ולדעתי הוא זה שיחליט אם הוא ממשיך או לא. אין אחד שיגיד לו, אתה לא פה יותר.
אתה רוצה לשמוע משהו?
אתה יודע מה זה אומר, אבל... שאם הוא היה מאמן שלך באפול, לא היית רואה דקה.
אתה רוצה שמה משהו?
נו.
אני לא חושב שהוא גם, עזוב שהוא מאמן ענק, הוא לא יכול לקבל את המשכורת שהוא מקבל באתלטיקו בשום מקום אחר, לפי דעתי.
כן, הוא המאמן המרוויח בעולם. כאילו, אין מאמן כרגע עם משכורת יותר גדולה משל צ'ולו.
והשנה הזאת הוא הוריד.
תודה רבה לצ'ולו,
באמת. גם אחרי שהוא הוריד,
הוא עדיין. בצדק אגב, כי בסוף מעדיפים להשקיע בצ'ולו ופחות בכוכבים, למרות שזה מרים לי לאן שאני רוצה ללכת, כי אם אנחנו כן מנסים לסמן כוכבים באתלטיקו, אז זה נכון שצ'ולו הוא הרבה מעל כולם, אבל כמובן שחוליאן אלוורז וההגעה שלו יצרה איזה הייפ, קודם כל הרבה מאוד כסף. אתלטיקו השקיע 75 מיליון יורו בלהביא אותו ממנצ'סטר סיטי. אז בואו נדבר קצת על העונה של חוליאן אלוורז. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שמהעונה הזאת תזכרו לו את ההחלקה, אבל בסך הכל 10 שערי ליגה, למין חלוץ כזה שתמיד מוכיח שהוא יותר ממה שחושבים שהוא. כי אתה יודע, גם בנבחרת ארגנטינה, זה היו בטוחים של לווצי, היה החלוץ הראשון.
לאוטרו.
של לאוטרו מרטינס, סליחה. לווצי, מאיפה הבאתי אותו בכלל? של לאוטרו מרטינס היה החלוץ הראשון, ואתה יודע, פתאום הוא היה הכוכב של ארגנטינה במונדיאל, כמובן יחד עם מסי. ובסיטי לא באמת נתנו לו, וכל פעם כשנתנו לו, אז הוא היה שם, ובאתלטיקו הוא שם. אתה יודע, הוא סוף חלוץ ראשון.
אני חושב שזו העברה מעניינת, כי אתה יודע, בסוף לבוא כביכול ממנצ'סטר סיטי לאתלטיקו מדריד, זה כאילו הלכת מדרגה אחורה, אבל במנצ'סטר סיטי הוא תמיד הרגיש second best, אתה יודע, הוא תמיד היה מחליף של ארלינג אלן.
נכון.
ואפילו נעימר הגדול עזב בזמנו את ברצלונה לפריז, כי הוא רצה להרגיש מספר אחת, הוא רק לא ידע שאחרי זה אמבפה יקום לו משם.
נכון.
אבל, ואלוורז עשה את הבחירה הזאת, הוא רצה להרגיש חלוץ מוביל, הוא רצה להרגיש בנקר בהרכב, וזה מוכיח את עצמו, כי אם אני לא טועה, בכל המסגרות 22 שערים, חלוץ נהדר, באמת השתלב שם, וכאילו יושב לצ'ולו בדיוק על החלוץ הזה עם גריזמן, שמשלימים אחד את השני.
ועכשיו תראו בחדשות בספרד, הבנתי שגם בוואן, שמדברים על זה שברצלונה מוכנה לתת המון 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 כסף, כדי...
גם מוזכר אצל ליברפול.
גם ליברפול.
גם ליברפול.
אם איסק מניוקאסל לא יגיע בסוף לליברפול, מדברים על ללכת על חוליאן אלוורס. אגב, עוד חלוץ שבא לי לדבר עליו באתלטיקו מדריד, זה סורלוס. אתה יודע, זה שחקן שנרכש בחצי מהסכום שהגיע חוליאן אלוורס. הוא הגיע מביה ריאל, בעונה שעברה 23 שערים בליגה הספרדית, והוא מגיע העונה, ואתה יודע, הוא גם חלוץ כאילו שני, אבל בסוף בליגה יש לו את אותו מספר שערים כמו לחוליאן אלוורס. הוא הבקיע 10 שערים בחצי מהדקות.
אני אתן לך נתון מעניין עליו. בכל החמישה משחקים האחרונים של סורלוט נגד ברצלונה, הוא כבש.
נכון. נכון. וגם תמיד זה איכשהו דקה אחרונה כזאת, גם בליגה אגב. אז
אלוף הדקות האחרונות.
אז קודם כל, בתשעה משחקים האחרונים של ברצלונה, היא ניצחה בשמונה, היחיד שהיא לא ניצחה זה הטקו, 4-4 נגד אתלטיקו מדריד. ההפסד האחרון של ברצלונה גם כן היה לאתלטיקו מדריד בסיבוב הקודם.
בליגה, 2-1.
סורלו, דקה 96.
נכון.
אז הרמת לי להנחתה עם הנתונים האלה. זאת אומרת, אתלטיקו יודעת שחק נגד ברצלונה.
אני חושב שבעיקר לברצלונה קשה לשחק נגד אתלטיקו. זה אפילו עוד יותר בולט, כי באמת...
אחרי שעשתה מהפך של 4-2, עוד אתלטיקו חזרה ל-4-4, זה גם מאוד המפתיע, קובי.
תשמע,
בוא נגיד, רק את המיקרופון, קובי,
בוא נגיד שההגנה של ברסה, ההתקפה שלה היא וואו, אפשר להגיד, אבל ההגנה שלה היא פחות טובה מההגנה שלנו. וכמו שאנחנו משחקים, בדיוק. זה סוג של...
שמונה מאחורה, אבל קובי.
בדיוק, בדיוק.
כן, אז הזכרנו את זה ככה תוך כדי, אז המפגש השלישי העונה בין ברצלונה ואתלטיקו מדריד. במונז'ואיק בסיבוב הקודם, אתלטיקו מנצחת 2-1, בגביע זה נגמר ב-4-4, יש עוד את הקומלין של הגביע, וכמובן את המשחק מחר. עוד, בוא נעבור בעצם קצת לברצלונה, בוא נתחיל לדבר על ברצלונה שהיא מבחינתה מתקדמת לרבע הגמר בליגת האלופות, היא מנצחת את בנפיקה פעמיים, ואני רוצה להגיד משהו כללי על ברצלונה, אני הולך לעשות הקבלה, בסוף אנחנו קיקטוק, אנחנו פודקאסט של כדורגל ישראלי, ולי היא מאוד מזכירה, לא בסגנון למשחק, בואו, אל תלכו לשם.
אתה רוצה שעוד פעם אני אכנס לך למחשבה? תיכנס
לי למחשבה.
לא!
לא? לא, לא, את הפועל באר שבע. אני אגיד לך גם למה.
לא, הפעם זאת, אני לא מסכים.
כי זאת קבוצה שבתחילת העונה, אם היית אומר לי שהיא תהיה כל כך טובה, ושהיא תרוץ בכל המסגרות, לא בטוח שהייתי מסכים איתך. הייתי אומר, אני לא חושב שהיא פשלה מספיק. אתה יודע, כמה של ימין ימל עשה יורו מטורף, ואמרת, תשמע, זה סופר סטאר מטורף, ועוד מעט נדבר גם על ימין ימל, בהרחבה. לא יודע, אתה כאילו עובר על ההרכב, ואתה אומר, באמת, זאת יכולה להיות הקבוצה הכי טובה באירופה?
אז אם אתה מסתכל על הקישור ועל השלישייה ההתקפית, היא יכולה.
אבל גם רפיניה, לא חשבת שהוא יעשה כזאת עונה.
אני אגיד לך יותר מזה, רפיניה בקיץ רצו אולי להיפטר ממנו, כי אמרו שיש לנו את ימיל, נכון? למין ימל בימין, שזה על אותה משבצת יש את לבנדובסקי, ובשמאל רצו את ההוא של בלבאו את הכנף.
נכון.
את וויליאמס.
את וויליאמס.
כן, ולא היה כסף להביא
אותו. אז זה מה שאני אומר, תגידו, הסתכלתי על ההרכב ואמרתי, לא יודע מי יכול לתת פייר פייט לריאל מדריד של ויניסיוס רודריגו ואמבפה.
כן, כן.
ובלינגהם.
זה לזכותו של אנזי פליק. לגמרי. זה לזכותו של אנזי פליק שבאמת הגיע.
אבל למה ביתר? סקרנת אותי, למה ביתר?
כי ביתר כאילו משחקת באמצע עם ירין לוי, אדיונה ומיכה.
כל הנמוכים והקטנים האלה.
ואתה מסתכל על המשולש של ברצלונה, שבשבילי זה משולש אורגזמה. פרנקי דיון, פדרי ודני אולמו, מבחינתי, שדני אולמו בשלישייה הזאת הוא כאילו הקדמי, והוא האפור מביניהם.
כן.
גאוני כדורגל, זה רק לראות את שלושתם כל היום, להסתכל עליהם בחימום, להסתכל עליהם מזיזים את הכדור, להסתכל עליהם בועטים לשער, שהם בקושי בועטים. אני חולה על זה, אז כאילו זה הזכיר לי, חשבתי אתה עושה את ההגבלה הזאת.
הקטע של הדיון עמיכה וירין לוי.
זה מבחינתי הגיים צ'נג'ר של ברצלונה, למרות השלישיית כוכבים למעלה, ופרנקי דיון גאיה גם נראה תקופה שהוא קצת בחוץ, ושני ההפסדים האחרונים של ברצלונה הוא לא שותף. ואז הוא נכנס לעניינים, ובאמת זה שלישייה...
אתה יודע, ואתה אומר את השלישייה, ואז אתה אומר, רגע, וגבי על הספסל.
גבי על הספסל, וכסדו, שהיה תקופה גם ממחלקת הנוער בהרכב, גם די זז הצידה, יש שם גם אחלה של ספסל.
תשמע, בסוף קובי דיברת על זה שאתה מרגיש שאתם נצחים, אולי באמת בגלל המאצ'אפ הזה, שאולי לאתלטיקו יותר קל להקשות, עשיתי את זה הפוך על הפוך, אבל בסוף גילי אמר את זה, ברצלונה 17 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד. זה מרגיש כמו קבוצה שכשהיא רוצה לנצח, היא מנצחת. ראינו מה היא עשתה גם נגד בנפיקה ב-5-4, וראינו את ה-1-0 נגד בנפיקה עכשיו. זה מין קבוצה כזאת שיש לה א' 9 נשמות, וקישור וכישרון שהוא בלתי נגמר.
קודם כל, אתה צודק ב-100%. זו קבוצה מאוד כישרונית, אבל הכישרון שלהם מול התחושות שלי, נראה
מחר. אל תשכח גם שהם משחקים בצדון של האתלטיקו.
במטרופוליטאנו.
כן, כן, כן.
70,000 איש.
בוונדה מטרופוליטאנו.
אתה יודע שאני שיחקתי בויסנטה קלדרון עם הפועל תל אביב, אתה זוכר?
אני חושב שכן, הייתי בפועל, אני חושב.
אז כן, אז זה עוד היה בויסנטה קלדרון. ולהזכיר דבר נוסף, אתלטיקו מדריד בין שני המשחקים עם ריאל מדריד הפסידה לחטאפה.
נכון.
זה היה די הפתעה.
ירידת מתח כלילה, אבל מחר יהיה להם לברצלונה, יהיה משחק סופר קשה. אני לא רואה את ברצלונה מנצחת את אתלטיקו עם כל האטמוספירה וה...
והתחושות של קובי.
כן, מפקדים והתותחים שיהיו להם בהגנה לאתלטיקו.
אגב, הזכרת את ההפסד לחטאפה, אז ברצלונה לא שיחקה במחזור האחרון. אתה יודע, זה ייתן לה קצת יותר אוויר, בגלל הסיפור של מה שקרה עם הרופא שלה, שבעצם
נכון.
מת בהפתעה, אתה יודע, שיחקה, ממש...
וגם במהלך השבוע בצ'מפיונס, היא שיחקה יום לפני אתלטיקו, נכון. שזה עוד יום מרווח. כן.
אז ברצלונה מגיעה כאילו יותר פרשית, למרות שהחבר'ה הצעירים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, יכולים לשחק 6 משחקים ביום. אתם רוצים קצת מספרים על ברצלונה, אולי תפחד קצת קובי, אולי קצת להפחיד אותך על ברצלונה הזאת?
תמשיך.
אני לא רוצה להגיד
מה אוכל להפחיד קובי. ברצלונה שיחקה עונה 42 משחקים בכל המסגרות, 128 שערים. זה ממוצע של יותר מ3 שערים למשחק. עכשיו אני אעשה לכם חידון. בסדר? כמה פעמים ברצלונה כבשה עונה יותר מ4 שערים למשחק?
8 פעמים.
בכל המסגרות. אתה אמרת 8 פעמים בכל המסגרות. אוקיי, לגיטימי. נשמע הגיוני, מה? ב-42 משחקים אתה אומר 8, נכון?
10.
אוקיי, כמה אתה מנחש, קובי?
אני רוצה אחד מעליהם.
18 פעמים.
וואו.
9 פעמים בליגה. 9 פעמים בליגה, 4 פעמים בליגת האלופות, 4 פעמים בגביע ב4 משחקים. בכל המשחקים בקופה דל ריי הפקיעו לפחות 4 שערים, ופעם אחת בסופרקאפ, כמובן ב5-2 על ריאל בגמר. כמה פעמים ברסה כבשה חמישיות העונה? אל תסתכל אבל.
10 פעמים, 10 פעמים.
כמה חמישיות יש לברסה?
10 פעמים.
ב42 משחקים.
חמישיות?
חמישיות.
5 פעמים.
חמישיות ומעלה, סליחה, יש להם גם שביעיות.
5-6 פעמים.
10 פעמים.
קובי?
שוב 11.
11 פעמים. 11 חמישיות ומעלה, כולל 2 שביעיות. ברצלונה הזאת היא
שוב. והיא לא שיחקה נגד רמת השרון.
כן, זה לא הפועל רמת גן. לא, אבל אני אגיד לך מה, גילי, זה מתחבר לדברים שאמרתי בהתחלה. אני לא ראיתי את זה מגיע.
כן.
אני לא ראיתי את זה, לא, אתה יודע, היא לא רק מנצחת, היא מרסקת קבוצות.
אין להם כוכבים, תוציא את באמת לבנדובסקי, שהוא שם דבר, ואת למל, שזה בכלל מפחיד. אין להם איזה מישהו שהוא מעל, אתה יודע, כולם עושה רושם שהם כאילו ביחד.
אז אני חושב שלאמין ימל הוא כבר מעל.
כולם שם מעל. לבנדובסקי מעל, רפיניה מעל, ימל מעל.
זה גם שביקשנו, אתה יודע, שחקן מפתח, כל מי שאני אגיד זה לגיטימי.
יש בזה משהו.
אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, למין ימל ביורו, זה עדיין היה ילד בן 17.
הוא חגג 17 אחרי החצי גמר.
יפה, ואתה אומר, טוב, אולי זה הבלחה, ואחרי אייק הזה איך הוא יגיע לעונה, ואתה רואה שזה משהו יוצא דופן, שאפילו מסי בגילו לא עשה, ואני לא חושב שמישהו יעשה, הוא לא יהיה מסי, מסי לא יכול
להיות. כן, אנחנו נפתח את הדיון הזה.
לא יכול להיות מסי.
לא יכול להיות מסי?
לא יכול להיות מסי, גם לא עוד 1,000
שנה. אז אני יכול לתת נתון, ואז נתחיל לדבר על מסי ולמין ימל? תסביר למה? אני רוצה לספר לכם שלמין ימל, ברביעי בפברואר, חגג, זה לא יום הולדת, הוא היה בן 17 ו-114 ימים. למה אני מציין דווקא את הגיל הזה? כי זה היום, או זה הגיל שבו מסי ערך את הופעת הבכורה. בגיל 17 ו-114 ימים. אתה יודע מה למין ימל הספיק עד גיל 17 ו-114 ימים קנדה? אני אספר לך. 73 הופעות בברצלונה, 15 שערים, 12 בישולים, שחייה בסופרקאפ, הוא הכובש הכי צעיר בתולדות הליגה, בתולדות הגביע הספרדי והסופרקאפ הספרדי. הוא היה בין 10 המועמדים הסופיים לכדור הזהב, ברמת הנבחרת הוא הפך להיות השחקן הכי צעיר בתולדות הנבחרת הספרדית, הכי צעיר לכבוש בנבחרת הספרדית, הכי צעיר בהיסטוריה של היורו, הכי צעיר לכבוש ביורו, והכי צעיר להיות בהרכב המצטיינים של הטורניר.
והיה מלך הבישולים של היורו.
כל זה הוא הספיק לעשות עד גיל 17 ו-114 ימים.
אז כמו שאמרתי על מסי, שלא יהיה כמו מסי, לא היה ולא יהיה,
אז גם למין ימל לא יהיה מישהו שיכול לשחזר את ההצלחה בגיל הזה. זה שחקן שבגיל נערים ב' כבר שיחק בבוגרים של ברצלונה. אין לזה תקדים, וזה לזכותו של צ'אבי, שהלך איתו. אגב, קוברסי גם בשנתון שלו, גם בלם שנהיה שחקן הרכב בברצלונה ובנבחרת ספרד. אז למין ימל זה תופעה.
אז למה לא? אני אגב, אני איתך, שתדע, אני חושב שמסי לא יהיה. אבל למה לא? בוא עכשיו, יש ילדים, לא יודע, 12, שמסי מבחינתם זה, לא יודע, לא אגיד מרתונה שלנו, אבל אתה יודע, הם לא גדלו, כמו שאנחנו גדלנו על מסי. איך אתה יכול להסביר לילד בן 12, שהוא רואה מה עושה למין ימל, ואתה אומר לו, לא יכול להיות שיהיה עוד מסי. זה כמו שלנו אמרו מי שראו את מרדונה, שמסי זה לא מרדונה. לא?
שמע, זו שאלה טובה, יהיה לי קשה להסביר. בסוף את ההשפעה שהייתה למסי, את ההישגים שלו, את המספרים שלו, את ההשפעה שלו על המשחק, לא יכול להיות לאף שחקן. ולמין ימל הוא...
לא, יש יורו, הבן אדם יש לו יורו, לא תגידו, היה... שוב, אני בא להקשות,
יכול להיות גם שיהיה, יכול להיות גם שיהיה לו מונדיאלים לפרט ספרד.
יכול להיות שלא גם מונדיאל.
ועדיין הוא לא
ימסי. ויביא עכשיו איזה 10 אליפויות עם ברצלונה.
הכל יכול להיות.
ומספרים, תראה את המספרים.
למסי היה עונה עם 100 שערים או 90 שערים בשנה קלנדרית, זה לא, אי אפשר לשחזר.
גילי, מבחינת נתונים הוא יכול להיות מסי.
לא יכול להיות, לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות.
אני חולק עליכם, אתם חושבים אותו דבר, אבל תמיד.
אפשר לפגש פה עוד 10 שנים או 15 שנה ולעשות סיכום קריירה ולראות אם צדקנו או לא.
אתה יודע מה יש לנו עוד 10 שנים? קובי האיש מספר הכי חזק באתלטיקו מדריד הוא יהיה. עוד 10 שנים.
לא, אבל יש לי משהו קטן שאחרי שתסיימו.
מה? אנחנו לא מסיימים אף פעם. אם אתה לא תיכנס, זה לא יקרה.
אז אני אגיד לכם.
דבר, דבר.
לי יש חלום. עשיתי איזה פרויקט לפני השביעי לאוקטובר, שכל העולם דיבר על זה. היו צריכים להיפגש איתי בדובאי, באבו דאבי, כבר היו לי פגישות עם כולם. ניסיתי לפתוח דלת דרך הפועל תל אביב, ולעשות מזה, לקרוא להפועל תל אביב, הפועל השלום תל אביב. רציתי... הייתי במסעים ומתנים עם אנשים מאוד בכירים במדינות האלה, כמו דובאי ואלה, שמישהו יקנה את הפועל תל אביב, אני אקרא לה, הפועל השלום תל אביב, כל משחק אני מארח, 2,500 ילדים עד גיל 10 מהכפרים הערבים בישראל, 2,500 ילדים עד גיל 10 עוטף תל אביב, ילדים דרוזים, נוצרים והכל, כולם לובשים חולצה לבנה שיהיה כתוב עליה, אנחנו הדור הצעיר פותחים דלת לדו קיום, לא עוד מלחמות. זה זרם ברמות שאתם אפילו לא מבינים לאן זה הגיע, ואז השביעי לאוקטובר נתן לי בום. ישבתי עם חיל, הבעלים של אתלטיקו מדריד,
okay.
הייתי אצלו במשרד ואמרתי לו משפט אחד. כשסיפרתי לו את הסיפור הזה, אמרתי לו, אני רוצה ביום אחד במשחק של אתלטיקו מדריד, להביא 10 ילדים מוסלמים, 10 ילדים, דרוזים, 10 ילדים נוצרים, 10 ילדים ישראלים.
הכל אצלך 10.
כולם להביא, תקשיב, להביא אותם, ושיעלו עם השחקנים של אתלטיקו מדריד, עם אותו רעיון של חולצות, שאנחנו לא ניתן יותר לקיצוניים להוביל אותנו.
וזה קרה? זה קורה? זה הולך לקרות?
כרגע, כמו שאתה יודע, מצבנו עם עזה וכל המלחמה הזאת עושה לנו לא הכי טוב בעולם, אבל אני...
החלום הזה נשאר.
זה החלום שלי... ואני מבטיח
שאני מבצע את זה. אתה יודע איזה שאלה, פתאום קלטתי, דיברת על שיתוף פעולה, אז עד לפני כמה שנים היה שיתוף פעולה בין הפועל באר שבע לאתלטיקו מדריד.
נכון.
כמה היית מעורב בסיפור הזה?
לא הייתי מעורב, אבל הם הפסיקו את הפעולה הזאת, כי באר שבע עלה לה יותר מדי כסף, והם החליטו לרדת מזה.
ואין לזה כוונה אולי לעשות בין אתלטיקו מדריד להפועל תל אביב?
אם הפרויקט שלי היה, זה חלק...
אז עזוב רגע את פרויקט השלום, בוא נדבר מקצועי עכשיו.
אז אני אומר
עכשיו ש... עכשיו עם הבעלים, עם ספרה, אתה יודע, יש כסף והפועל תל אביב עכשיו.
נכון. וגם עוד פעם נזכיר שהבעלים של אתלטיקו מדריד זה עידן אופר.
נכון.
כן, יש לו 30 ומשהו אחוז
אחד מהבעלים.
באתלטיקו, אחד הבעלים, ואני מעריך שבאיזשהו שלב זה יקרה, ויוביל את הפועל תל אביב, לפחות לימים של שני הנודניקים האלה פה לידי.
אני יכול להגיד לך מילה על קופי, באמת, הוא לא יגיד את זה. אני יכול להגיד לך ש... קובי הביא 15 לוחמים.
17.
או 10, אתה אוהב את המספר 10. 17 לוחמים מהארץ.
תל השומר.
אז תספר, אתה מתקן אותי כל שנייה, תספר.
אירחתי אצלי, באתלטיקו מדריד, 17 חיילים פצועים מתל השומר. הבאתי אותם למשחק. הבאתי גם את מיה רגב החטופה. ואירחתי גם ילדים, כן, אירחתי גם כמה בחורים צעירים שאיבדו את המשפחות שלהם מהעוטף, והם היו במשחקים, וזה היה פשוט מאוד מרגש,
דיברנו על זה גם, עשינו פרק עם משפחות של חטופים, שכמה כוח יש לכדורגל,
נכון.
לחזק את המשפחות, נכון. לחזק את הלוחמים, וזה הכוח של הכדורגל.
נכון.
אתה רוצה לשמוע סיפור שחייב לספר, יש לו אחד כזה?
נו, נו, יש משהו בניחוח ספרדי?
כן, כן, הוא נפגש עם טיב או קורטוע, ברד, קובי.
לא, אל תעשה לי. אני מאשר. אל תעשה לי את זה. עשו מזה בדיחה. ישבנו, נפגשנו וזה, ואחרי שבוע ימים הוא קרע את הרצועה.
טיבו קורטואה.
כן.
אוקיי.
בחור מקסים אגב, כן? וזהו, אחרי שבוע הייתי בטן קונטן, במסעדה המפורסמת פה, ואכלתי עם אליטאו. ואחרי שבוע הוא קרע את הרצועה, ולא שחק עד סוף השנה. ומאז כל העודים של אתלטיקו מבקשים ממני, לאכול ויניסיוס, אבל...
אתה רואה לי, די אומר לך, אתה מונחוס.
גדול. אז מה, נעשה ניחושים לקראת המשחק? שחקן למפתח. יש מישהו שהוא לא למין ימל בברצלונה? יש לך מישהו אחר? כן? טוב, אז אני הולך על למין ימל.
כל מי שתגיד בברצלונה שחקן מפתח.
אז אני הולך על אובייס. למין ימל, נתתי פה את המספרים שלו. א', אני מאוד מאוד מופתע מהבגרות שבה הוא משחק. ומצד שני, גם בנערות שבה הוא משחק. כי הרבה פעמים שהוא נוגע בכדור, והדברים שהוא עושה, זה מרגיש כמו ילד שנותנים לו את החדוות משחק הזאת. לא מסרסים אותו. אתה מבין מה אני מתכוון? הוא עושה דברים שאתה רואה ילד עושה בשכונה, ואתה אומר, אין מצב שמישהו יעשה את זה בכדורגל מקצועני, ועוד ברמות האלה, ופשוט חוויה.
הבגרות שלו זה משהו מטורף.
מטורף.
יש לו יציבות של בן אדם בן 30,
הוא חייב להוריד את הגשר.
כל פעם הוא מגיע אותו דבר, כל פעם הוא בא, אתה יודע, יש לו את הברזילאיות, הנאימריות הזאת של כל החימום להקפיץ כדור ולרקוד ולחייך, וכמו שאתה אומר, רואים לו את הגשר. אבל קודם כל, בעיניי רפיניה לא פחות חשוב, לא פחות טוב אגב, למרות שהוא הרבה יותר מבוגר, לא פחות טוב. אני אלך על פרנקי דיון, שזה שחקן מבחינתי שאני חולה עליו, הוא underrated, הוא ופדרי, שניהם, זה מרכז שדה של ברצלונה, אז אני אלך על פרנקי דיון. מה אתה אומר?
אני אומר שדווקא אני הולך על רפיניה, כי כמו שאתה אומר, דיונג יודעים מה הוא ייתן, ולמעל זה בוודאות ייתן משחק טוב, ולמדובסקי. ברגע שבאמת רפיניה ייתן את הערך המוסף שלו, ויש לי שיעה מפחידה, וזהו.
מי באתלטיקו? מי באתלטיקו? כי אתה יודע, בסוף אתלטיקו תמיד אתה אומר, ואתה חושב עליו, אתה אומר, זאת קבוצה, זאת קבוצה, זאת קבוצה, זאת מכונה, אבל מי אמור להיות האקס פקטור של אתלטיקו? ממי אתה מצפה מחר, קובי? או שאתה שוב, זה קבוצה.
אצלנו זה קבוצה. אני לא יכול להגיד, כמו שהם מדברים על ברצלונה, אני לא יכול להגיד את זה על אתלטיקו.
אין לך שחקן אחד שאתה אומר, הוא צריך להתעלות מחר.
כמובן... אז
אני חושב שאנטואן גריזמן. אני חושב שאנטואן גריזמן, בתוך כל הדבר הזה שנקרא אתלטיקו מדריד, הוא מביא את הפינס. אגב, הסיפור שלו, של כל המעבר לברצלונה, למי שזוכר, והשנאה האדירה שהוא ספג מאוהדי אתלטיקו מדריד,
נכון.
ושלא היו מוכנים לקבל אותו בחזרה.
לא האמנתי שיקבלו אותו.
לא היו מוכנים לקבל אותו בחזרה, והוא התנצל, והוא ממש אמר שזאת הטעות של החיים שלו שהוא עבר לברצלונה, ושהוא לא יודע למה הוא עשה את זה. ואתה יודע, זה הגיע למצב שהיום יש אנשים לדעתי שלא זוכרים שהוא היה שם בכלל.
נכון.
שמבחינתם גריזמן מעולם לא עזב את אתלטיקו מדריד, וזה איזה גדולה כזאת ששייכת אולי לכאלה שחקנים. אז נכון, יש את צ'ולו, שהוא אלוהים,
נכון.
אבל אתה יודע, בסוף גריזמן,
נכון.
הוא בטופ שלוש של הגדולים אי פעם באתלטיקו מדריד.
חד משמעית.
גם באתלטיקו מדריד, גם בנבחרת צרפת, ואתה יודע, המיוחד אצלו, שגם אין לו איזה תפקיד מוגדר, הוא לא בדיוק חלוץ, הוא לא בדיוק ענף, הוא לא בדיוק השאר אמצע.
והוא לא כזה...
סימיון יודע לסדר לו את העמדה שהכי נכון. יבוא לידי ביטוי.
ואתה יודע מה מדהים באנטואן גריזמן, שזה מין שחקן כזה שאתה אומר, אם הוא שחקן כדורגל, גם אני יכול להיות שחקן כדורגל, כי היום כל השחקנים, אתה יודע, הם קוביות בבטן, ואתלטים כאלה, וגבוהים, וחזקים, ומהירים, והוא נראה כזה, לא יודע, יועץ משפטי למשהו.
קודם כל, בנבחרת צרפת, הוא, אתה יודע, אסור להגיד לבן, שחור, הוא מהצרפתים המקוריים, הבודדים בהרכב. זה בקטע הזה.
אבל אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון?
אז אני בא להגיד, הוא לא הכי חזק, הוא לא הכי מהיר, הוא לא נוגח, אחי, הוא לא קופץ הכי גבוה, ובסוף יש לו קצת מהכל. הוא יודע לבעוט, הוא יודע לעשות אחד על אחד שצריך, הוא יודע לסיים, והוא חכם.
הוא לא מלך השערים של אתלטיקו בכל הזמנים?
לא.
לא?
לא. דרך אגב, קוריאה היא חסר...
אנחל קוריאה.
כן, עם האדום שקיבל נגד חטאפה.
אז גריזמן אין לו הכל, אין לו כלום ויש לו הכל. זה מהשחקנים האלה, כמו שהיה ראול בזמנו בריאל מדריד, שחקן חכם מאוד. אם אתה שואל את שחקן המפתח שלי, זה אובלק השוער, שבעונה אדירה, עונה אדירה, גם רק משתבח עם השנים. אני חושב שמחר אתלטיקו תצטרך אותו בסיוע.
אמן.
אני חושב שאלוורז זה מבחינתי השחקן מפתח, כי ברגע שיהיה מרוכז כמושהו במשחקים האחרונים וייתן את הגול שלו, אז נוכחנו לדעת שאטלטיקו גם יכולה לנצח 1-0 קטן.
רגע, אני רוצה לתקן אותך, קובי. אנטואן גריזמן, ב-10 בינואר 2024, שעבר את ציו של לואיס ארגונס, שעמד על 173 שערים באטלטיקו מדריד.
חכה, הוא נפגש עם סארגונס השבוע.
אז אנטואן גריזמן הוא מלך השערים של אטלטיקו מדריד בכל הזמנים, כבר הרבה זמן אגב, כבר למעלה משנה.
מודה ומתוודה, לא ידעתי.
אז אתה מבין איפה הוא נמצא היום?
וואו.
אז זה אנטואן גריזמן, ואיזה כיף לנו שאנחנו הולכים להיות במשחק הזה מחר. אמנם לא נשב איתך בבוקס, קובי, ואנחנו נזכור לך את זה, אל תדאג. אנחנו נזכור לך את העניין הזה, אתה חייב לנו בוקס. לא בוקס פיזית אגב, זה לקנדה אם אתה רוצה, אבל אתה חייב לנו ישיבה איתך בבוקס. אז אנחנו נהיה במשחק הזה. אתה גם תהיה.
האמת שלא ידעתי שקנדה בא, אם כן הייתי מפטר את המלצר, אבל...
איזה קובי זה.
יאללה. אבל הכי חשוב, אני לא אשכח לעולם את התקופה האחרונה, כשכל החבורה הזאת שיחקה אצלנו.
זאת הפועל הכי גדולה?
חד משמעית.
מה חד משמעית, קנדה? זאת הפועל הכי גדולה?
שמע, זה קבוצה, ניצחונות עם המשחק האחרון עם בית ירושלים. ליגת האלופות. שמע, זה פשוט היה מצמרר.
עשינו את קובי למשהו היום, מה זאת אומרת?
רק תחשוב שלבוא לחדר הלבשה ולראות אחד כזה כל פעם, זה פשוט מדכא.
טוב, אז ניחושים. קובי, עכשיו אל תגיד לי לא מנצחת ברצלונה, מה התוצאה? תוצאה, לא ממנצחת. כמה נגמר?
1-0 אתלטיקו.
1-0 אתלטיקו.
די, נו, אני רוצה מלא גולים.
אתה לא יכול לקבל מלא גולים.
3-1 ברצלונה.
אני הולך 3-2 ברסה, כן? אני גם חושב משחק עם מלא גולים.
מה?
תגיד למנכ״ל של המלון שיבוא רגע.
קובי, איך היה? נכון, היה בסדר.
מדהים, אתם מקסימים, כל הכבוד ו... הכי חשוב זה הנוף הזה מאחורה שפשוט עשה את כולנו דוגמנים.
מדהים. אז שוב, תודה רבה למלון, תודה רבה לארנה טיקטס, תודה רבה לך קובי, תודה קנדה, תודה גילי, אנחנו כמובן, סניור קנדה כמובן, אנחנו כמובן ממשיכים במסע שלנו במדריד, ואנחנו נתראה מחר במטרופוליטנו, אתלטיקו מדריד ברסה.
ועוד פרק מחר על משחקי השבת.
ועוד פרק מחר, נכון, שלא תחשבו שלא נקליט לכם פרק גם מחר, אנחנו נראה את כל המשחקים שהיו היום בליגת העל. ומחר פרק. אז יאללה חברים, בשורות טובות, שבוע טוב, ביי.
ביי.